ברוכים הבאים לפרק נוסף של תולדות הספורט הירושלמי, והיום האליפות הראשונה של ביתר ירושלים, 1987. מי האמין ב-1936 כשדוד הון הקים את קבוצת המנורה? שיקחו כמעט 51 שנים עד לזכייה ההיסטורית באליפות הראשונה. מי האמין שאת האליפות תחגוג ביתר ירושלים דווקא בעונה שבה שיחקה בהיכל הכדורגל התל אביבי, בבלומפילד? אותו הון שהיה מהפכן רוויזיוניסטי וחבר בברית הביריונים של אבא אחי מאיר, כנראה לא תיאר לעצמו שזה מה שיקרה אחרי 51 שנים.
ירושלים של ביתר ושל המדינה, וכולם אומרים תודה, ביתר האלופה. ביתר ירושלים, לך נשיר כפליים.
כשהחלו ההכנות לעונת 86-87, המועדון הירושלמי היה מצוי בקשיים כלכליים לא פשוטים, ויושב ראש החדש שמונה, עורך הדין ירושלמי רוני ברון, החליט שצריך לעשות מהפכה, להגדיל את ההכנסות ולנסות לשנות את דפוסי הניהול המשפחתיים. יש כאלה שאפילו יאמרו שכונתיים שהיו נהוגים בביתר, כי בכל זאת היורים שקדמו לו לא היו מסוגלים לנתק את הרגש משיקולי הניהול המקצועיים. רוני ברון החליט ועשה. שלום רוני דיון.
שלום רב. שלום רב. אם כן, רוני ברון, הייתי מגדיר אותו כאדריכל האליפות, וגם כאיש שבזכותו העיצו, לא אומר בנו, העיצו את תהליך הבנייה של אצטדיון טדי, בגלל החלטה היסטורית שלו להעביר את משחקיה של ביתר ירושלים מאימקה לאצטדיון בלומפילד, כשההחלטה הזאת הייתה החלטה מבריקה, גם מתוך שיקולים מקצועיים, ובוודאי ובוודאי מתוך שיקולים כלכליים, ועל כך מגיע לו קרדיט היסטורי לדורות.
טוב, האליפות ההיסטורית של ביתר הגיעה אחרי ארבעה גביעים, מאז הגביע הראשון ב-1976, מה שהפך את ביתר ירושלים, אז איך קראנו לה? קבוצת גביע טיפוסית, כי היא זכתה רק בגביעים, והיא כשלה פעם אחר פעם בלזכות באליפות, פעמיים דרמטיות במיוחד, 76 וב-1984.
76 עם באר שבע, 79
עם הטראומה בתל אביב,
עם בני טבק, עם מכבי תל אביב, וכמובן ב-84 הטראומה הזכורה לכולם.
ואז מגיע יושב ראש חדש רוני ברון, שמחליט לעשות סדר בביתר ירושלים. שלום רוני ברון.
שלום וברכה.
מה שלומך?
תודה רבה, הכל בסדר. משלימים תחת לחק.
אני מתרגש מאוד שאני שומע את רוני ברון, כי רן, אתה לא יודע, אתה קצת צעיר מאיתנו, אבל רוני ברון היה כתב הספורט של עיתון מעריב. ומי שהחליף אותו זה לא אחר מאשר רוני דיון. ואני חייב לספר איזשהו קוריוז נחמד מאוד. רוני ברון היה לו כושר ניסוח מבריק מאוד. ואני בזמנו הייתי רק כתב שמביא את האינפורמציה מהאימונים. רוני ברון כבר היה עורך דין, לא היה לו זמן לבוא לאימונים. וכמובן בשבתות עדיין מי שכתב את המשחקים היה רוני ברון. ואני פותח יום אחד עיתון, ביום ראשון, אחרי איזשהו משחק, ומה לעשות, בגלל שהשמות שלנו כל כך דומים, אז המשכתב או העורך שם מתבלבל, ועל משחק חשוב מאוד של ביתר ירושלים, משחק מרכזי, אני פתאום פותח את העיתון ורואה את הקרדיט, רוני דיון. ואני חייב לומר לך שאני מעולם לא קיבלתי כל כך הרבה קומפלימנטים ומחמאות על כתיבת משחק באותו שבוע. אני חייב להגיד לך את זה.
וזה היה סימן בשבילי לפרוש, ופרשתי, ומאז רוני דיון מנהל את ענייני הספורט של ירושלים, במה שנקרא, בגאון.
ואני חייב רק להוסיף, שרוני ברון, בזמנו אתה דיברת על יציע החמים, אז רוני ברון כעיתונאי, ישב, כי כל העיתונאים ישבו אז באותו בור באימקה, אז הוא ישב ביציע החמים. ואני יכול רק לומר דבר אחד, אני בדמיוני, שאם לא היו חלילה לא היו בונים את טדי, אז רוני ברון היה חוזר שם כאחם.
יכול להיות. רוני, בוא נחזור לקיץ 86. רובי ריבלין, זה שמינה אותך, היה יושב ראש סניף תנועת החירות בירושלים ליושב ראש הקבוצה, ואתה מחליט לעשות מהפכה.
כן, רובי נבחר כמה חודשים קודם בפעם הראשונה כיושב ראש סניף, ובאיזשהו שלב הוא פנה אליי וביקש שאני ניקח לטיפולי את התיק של ביתר ירושלים, שהייתה אז קבוצה, הייתה חלק מתנועת החירות, מהליכוד, והסכמתי לעשות את זה, וכמובן שהשאלה הראשונה שעמדה על הפרק, זה השאלה הכלכלית. השאלה הכלכלית לא יכולה הייתה לקבל פתרון באינקה, משום שכל משחק היה מדווח בעיתון, שיש 6,000, 8,000, 9,000 צופים, ולא מכרו יותר מ-1,000 כרטיסים. אז היה ברור שזה סוג של מסנת, שבלעדיה, בלי כסף ממכירת כרטיסים, להזכירך, אז כל התמיכות וזכויות השידור לא היו חזקות כמו היום. אז הייתה משמעות גדולה למכירת הכרטיסים. ואז קיבלתי החלטה שהפידתי גם הייתה עמותה באופן מקצועי, הקבוצה הייתה מאוד טכנית, מאוד מדינה, היו בשחקנים בעלי שליטה כדור יוצא מן הכלל, שקר המראה של אימקה לא בדיוק התאים להם. בחורף היה איסנת בוץ אחת גדולה, ובקיץ, אגב, שושיות היו כאלה, שחשבתי ששחק על קרדה שיותר טוב, יביא לידי ביטוי שחקנים כמו מלמיליאן, כמו אליוחנה, כמו סמי מלכה, כמו באמת שחקנים טכניים.
אולי הכישרונות הכי גדולים באותה תקופה בכדורגל הישראלי?
אז נפלה החלטה, ועשיתי את הסידורים שהיו צריכים, אז כשהודעתי על זה פרצה מאומה מאוד גדולה. טדי קולק צרח עליי שבגללי לא יבנו את סטדיון בעיר, אז אמרתי לו, קודם כל, רק בגלל שביתר הולכת לבלומפילד, יבנו את סטדיון בעיר, וכך אכן היה. אמרתי לו, וחוץ מזה, אם אתה רוצה לשלם מקופת העירייה, הנה התקציב שביתר, תן לי את הכסף, אני מוכן לשחק על קר הדשא שלפני בניין העירייה. גם לרובי היו טענות, כי הוא חשב שאז הוא נשא את עיניו לתפקיד ראש העיר ירושלים, הוא חשב שהעזיבה בירושלים תפגע בו, ואמריקה זה למרבית הצער היו לנו שכסוכים לא מעטים, ועברנו לשוחק בביתר, שגם שם היה סיפור קטן, הציעו לי לשחק עם הפועל, שותפות, תמיד היו בלומפילד שני משחקים. אמרו שנעשה שותפות עם הפועל, הפועל הייתה אלופה באותה שנה, אז לא בדיוק הסתדרנו, הם רצו 30-70, אמרתי לא.
באחוזי?
25-75. הם אמרו לי, מה השתגעת? פחות ממה שיצאנו, אמרתי להם, לא, אתם לא מבינים, אני 75 ואתם 25.
והם לא האמינו.
ואחר כך עשינו את הסידור הזה עם שמשון, והמצוין, אני מאמין פסטל.
וכל השאר היסטוריה, בוא נמקד אותך בעוד החלטה אחת שהייתה באמת, באותה תקופה, אני חושב שגם כן החלטה מהפכנית, ספונסר לביתר ירושלים, סמי סגול, הבעלים של כתר פלסטיק, שם מזוהים הפועל תל אביב, ובהמשך היה הבעלים של הפועל.
שנה קודם הוא לקח את הפועל תל אביב ולקח את האליפות. אני הגעתי אליו דרך חבר שהיה מנהל השיווק שלו, הספורטאי בעצמו חג היצ'י, שהיה משחק כדור מים בנבחרת, והוא הציג לי את זה, וישב שם מושיק תאומים, שהוא כידוע גם מועד הפועל, שמאוד מקורב לספורט. ואני הצעתי הצעה מהפכנית, אני אמרתי לו, תשמע, בוא נעבוד בשיטה של נעוד חשיפה, תשלם איזה מחיר קבוע, נעוד חשיפה בעיתונות, בצילומים, פיזיה, ולפי החשיפה תשלם לי. הוא מאוד אהב את הרעיון הזה, ביקשתי הרבה כסף. כמו שכתובים אמר לו, אתה משתגע, אני נותן לך ביותר בזול את האלופה, הוא אמר לו, אני אהב את הרעיון הזה. שמנו על החולצות כתר פלסטיק, כמובן ש היה אז רק ערוץ אחד, והייתה שביתה 10 שבועות, לא צילמו את מבט, אני כבר פחדתי פחד מוות שלפי החשיפה, לא יהיה לי כסף. אבל אחר כך, את כל הסרטים האלה צילם, אז דן שילון שקים את קשת, והיו לי את הסרטים, ומחרתי את הסרטים לערוץ אחד, וזה הביא הון של כסף, ובאמת עשינו כסף ענק באותה שנה מהספונסורשיפ.
וזה לא רק זה, וגם
ביתר הייתה להיט,
כי גם שילמתם, רוני, משכורות בזמן, מה שאני חושב שבהרבה קבוצות אחרות, עם כל הכבוד להסתדרות ולתנועת החירות, זה גם לא היה דבר מקובל באותם אלינו.
אני אמרתי בשיחה הפתיחה לשחקנים, שאני לא אתן לכם תירוצים. וכשלא יהיה לכם תירוצים, אז תצטרכו להביא תוצאות. והתוצאות מבחינתי זה אליפות. אני זוכר שרוני דיון כתב שכנראה אני השתגעתי בזה שאמרתי את זה עוד לפני פתיחת העונה, ובאמת לא נתתי להם תירוצים. ב-14 לחודש הם קיבלו את המשכורת, אבל הם לא קיבלו את המשכורת לפני שהעברתי את המיסים למס הכנסה על המשכורות שלהם יום קודם, שזה מבחינתי עיקרון מקודש. אמרתי, יכול להיות שאני בא לשנה, אני אצליח, אני אקשה, לא יודע. אני רק לא אלך הביתה עם קטמים, שכן שילמתי מיסים, לא שילמתי מיסים, מה שהיה איזה סוג של תרבות בעייתית בביתר.
טקס פתיחת העונה של ביתר, טקס פתיחת העונה של ביתר ירושלים, מלון המלך דוד, אתה נערך לעונה חדשה, השחקנים אמורים להגיע, ויש לך עוד שרה אחת גדולה על הראש, קוראים לה אורי מלמיליאן, שמתחיל לעשות שרירים ורוצה סוף סוף גם להרוויח כסף בקריירה שלו.
אני רוצה למחנה האימון בהונגריה.
תראה, את אורי אני מכיר הרבה שנים קודם, ואני הצגתי אותו בלא מעט משאים ומתנים קודם, אבל אז מכבי חיפה מספרת סיפור שהיא רוצה את אורי מלמיליאן, ואני מנהל איתה מסע ומתן. אחרי שגומרים את המסע ומתן, וויצנר כבר כולו רוטט משמחה, ועל הכסף והכל, אני אומר לו, רגע, אבל אני רוצה בתמורה גם את משה סלקטר, שהיה מלך השערים קודם, בתום העונה קודמת. טוב, הוא כמובן מתעלף ולא יצא מזה שום דבר, והוא ריבה וסוגר את מה שצריך לסגור, אבל הוא לא רוצה לצאת למחנה האימונים, כי לא יודע. אז זה בסדר, הוא יושב אצלי בבית ומדברים, והוא בסוף התרצה ונתן עונה יוצאת מן הכלל, כעס עליי, כי לא שילמתי נקודות על טקו בית, והיו שני טקו עם בהתחלה בפלומפילד, שזה היה הבית שלנו, אמר לי, זה לא בית, אמרתי לו, זה הבית. אבל זה סך הכל יצא עונה מצוינת.
כתבתי שביתר ירושלים לא הולכת לעונה טובה, כי לקחתי בחשבון שאם אורי לא יוצא למחנה, אז הוא לא יהיה בביתר, אבל לשמחתנו הבעיה הזאת נפתרה. אגב, הוא הזכיר רק את סלקטר, אז במילה אחת, עונה לאחר מכן, כאשר שפיגלר כבר הגיע לביתר ירושלים והחליף את דרור קשטן, אז סלקטר הגיע לביתר ירושלים, אבל זה בלי קשר לעסקה שברון ווייצנר בישלו אז.
רוני, מתי אתה הבנת, משפט אחרון, שאלה אחרונה, מתי אתה הבנת שזו הולכת להיות עונת אליפות?
אני מניח שמשהו לפני תום הסיבוב הראשון. תשמע, זה היה די מסוכן, כי כבר פתחנו פער שכמעט היה בלתי ניתן לסגירה, ואני התחלתי לדאוג, כי התזרים מזומנים שלי, בתכנון מזומנים, בתכנון התזרים, בניתי על זה שיהיה לי סולד אאוט עד סוף העונה. אבל גם שאין לנו פער של 17 נקודות, כל משחק היה מכור מלא, 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 מלא. קהל בא, ראה הצגות, לא הפסקנו לדרוך על הדוושה, השחקנים היו נפלאים, רצו, נאבקו, ובאמת עשו עונה מדהימה.
אני חייב לציין רק שכאשר ביתר ירושלים זכתה באליפות, רצה גורל שהמשחק מול מכבי תל אביב שביתר ניצחה 2-0 משערים של סמי מלכה ושל שירזי, יצא ערב יום הזיכרון, וכאשר ביתר ירושלים הובילו 2-0, אז רוני ברון ניגש לשדר דני דבורין, אני אמש שוחחתי עם דני על זה, והוא ביקש את המיקרופון, ורוני ברון, אז כולם היו עם טרנזיסטורים, הוא פנה לקהל כי הוא ידע, היום זה לא היה קורה דבר כזה.
שכולם מאזינים.
כי אז כולם האזינו, והוא פנה רוני ברון לקהל ואמר, רבותיי, אנחנו משיגים עכשיו אליפות היסטורית, אבל אני מבקש, אם צאת יום הזיכרון, פשוט לא לחגוג, וכך היה, כולם מחגגו, ובדרך לירושלים, דממה.
זה למעשה המשחק שהפתיר את האליפות, רוני?
רוני זוכר יותר טוב ממני, ויודע יותר ממני. נכון, רוני, יש רון, יכול לדבר את תומי היום עד לילה סדר, הוא שכולה.
רוני ברון, תודה רבה.
תודה רבה, רוני.
יושב ראש ביתר ירושלים, בעונת האליפות הראשונה, עונת 86-87. חג שמח, רוני. היו לא מעט בעיות, כי העונה היא גם התחילה, רוני, עם צרות של רוני ברון, אפילו עם אלי אוחנה.
היו צרות צרורות בעונה הזאת. קודם כל, העונה התחילה עם אותו סיפור של אורי מלמיליאן, עם החוזה שהוא לא יצא למחנה אימון בהונגריה, כבר התאמן עם הפועל תל אביב, היה קרוב אפילו לסיכום, עד כדי כך עם הפועל תל אביב.
הוא התאמן עם הפועל תל אביב.
הוא התאמן איתם, ולא היה חסר הרבה שיתחיל ככה איזה מסע ומתן רציני, בסופו של דבר זה לא הסתייע, ובמהלך העונה, היו לרוני ברון אימותים לא מעטים עם אברהם לוי, הוא, בגלל כל מיני דברים היסטוריים, שזה שווה כבר תוכנית בפני עצמה, ואני לא ארחיב עליה, אז היו משקעים מעבר בין רוני ברון לאברהם לוי. רוני ברון לא רצה את אברהם לוי, אבל מי שמינה את רוני ברון ליושב ראש, היה הפטרון של ביתר, יושב ראש הסניף, רובי ריבלין, כשאמר לו, אני ממנה אותך לתפקיד, אבל בתנאי אחד, שאברהם לוי נשאר מנהל, וכך היה, אבל בוא נאמר שזה לא היה ירח דבש, בלשון המתה. בהמשך, רוני ברון הסתכסך גם עם דרור קשטן, על כל מיני דברים, לא שרוני ברון ניסה להתערב מקצועית, אבל דברים...
אני אתן לך סיבה אחת, היה אדידו, השחקן הברזילאי.
גם, בהחלט.
שהוא למעשה הברזילאי שהתחתן עם הישראלית, אני זוכר אותו, אתה יודע מתי?
שרוני ברון...
עולה במחצית, הוא לא היה משחק, קשטן לא נתן לו לשחק, הוא היה עולה במחצית...
מקפיץ כדור על הראש.
מקפיץ כדורים על הראש, על הגב...
הוא היה עושה שור, הוא הגיע לארץ עם סנטוס, למשחק מול, של ידיעות אחרונות, מול נבחרת כוכבים, ושם הוא התגלה, וראו את היכולות שלו. ואז, בין היתר, אתה צודק, רן.
הכיר בחורה ישראלית.
אכן, רוני ברון מאוד היה רוצה שאותו דידו יקבל יותר צ'אנס. דרור קשטן לא אהב אותו כשחקן קבוצתי, וגם על זה היו אימותים. היו עוד כמה אימותים שלא ניכנס אליהם, אבל מה שאני חייב לציין, שהאימותים האלו הובילו גם בסופו של דבר לאימותים בין רובי ריבלין לרוני ברון.
מה זה אימותים? רובי ריבלין פיטר בסיום העונה את רוני ברון למרות האליפות.
לא הייתי אומר פיטר, כמו שלמעשה
סיים את תפקידו.
לא, כמה שבועות לפני תום העונה, רוני ברון, כשהוא ראה שרובי ריבלין לא מאפשר לו לעשות דברים שהוא חשב לעשות, אז רוני ברון הכריז בשבוע של המשחק, של אחרי המשחק עם מכבי תל אביב, שהוא מסיים את תפקידו בביתר ירושלים. נותרו עוד כמה מחזורים. ביתר ירושלים אחר כך ארגנה נשף אליפות, אלא אירוע ענק בגן סאקר, כאשר רובי ריבלין דאג להזמין לאירוע את ראש הממשלה דאז יצחק שמיר, ומהאירוע נהדר רוני ברון. יצחק שמיר מגיע, ראש הממשלה, ומי לא...
כבוד.
כבוד, בגן סאקר, אני זוכר, אני הייתי על הבמה כעיתונאי, ומי נהדר מהאירוע, היעדרות בולטת, רוני ברון, היושב ראש, כי הוא כבר לא היה בביתר, ואז החליף אותו יושב ראש שהיה גזבר בתקופה עם...
בני
נחמיה.
כן. אז בני נחמיה, אגב, לבני נחמיה היה משרד באותו בניין שלרובי ריבלין היה משרד, ולרוני ברון היה משרד, שניהם היו עורכי דין, ובני נחמיה התעסק בנדלן.
בני נחמיה היה לו משרד בבן יהודה, מעל פוטו קאץ, מעל נתן קאץ, זכרו לברכה.
הצלם המיתולוגי של ביתר ושל הספורט הירושלמי.
המיתולוגי, שם היה להם משרד. המשרד של רוני ברון היה ברחוב המלך ג'ורג' מעל...
רוצה שאני אגלה לך סוד?
כן.
את הפספורט הראשון שלי עשיתי אצל נתן קאץ בסטודיו.
שם היו תמונות, אני זוכר ששחקנים היו באים...
של כולם.
בימי ראשון לבקש ממנו תמונות, הצלם המיתולוגי, אתה יודע, לא היה מי חשב על אינטרנטים ומי חשב על פלאפונים בכלל, זה לא היו בתכנון.
טוב, רוני ברון בהמשך הדרך שלו, למעשה זו הייתה תחילת הקריירה עכשיו, למה אני אומר תחילת הקריירה? כי אז...
הוא פרץ לתודעה הציבורית, היות והוא פרץ לתודעה הציבורית, אז כמובן כחבר מרכז ליכוד, אז הוא בסופו של דבר גם הגיע לכנסת, לימים הוא...
חכה, 2003, פרשת ברון חברון, כשביבי נתניהו בקדנציה הראשונה רצה למנות אותו לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה.
זה פרשה שהיה לחסון חשפה בזמנו.
הוא בהמשך נבחר ליושב ראש מועצת האימורים, חבר כנסת, עבר מהליכוד לקדימה, מונה להיות שר.
הוא מילא הרבה תפקידים.
יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, עשה לא מעט במהלך הקריירה שלו, והכל התחיל כיושב ראש ביתר ירושלים עם אליפות ב-1987. בוא, אני רוצה להזכיר לך שם, תגיד לי מאיפה אתה מכיר את השם הזה. האסטרולוג אליצור קדושי.
אני מכיר אותו לא אישית, אני מכיר אותו מהעיתונות, שבימים ההם, הרבה פעמים, כדי לספק את יצר הסקרנות של אוהדי ביתר, היו מצטטים את התחזיות שלו. אני לא זוכר אם התממשו או לא, אני לא עקבתי, אני לא...
תחזית אחת התממשה. היא לא הייתה תחזית, היא הייתה המחיה שלו. הוא בא ואמר אז להנהלת ביתר ירושלים, אם אתם רוצים לזכות בתואר אליפות, תעזבו שומו שמיים את הצבע הצהוב שחור. תעברו לשחק בצבע תכלת. וביתר ירושלים בעונת האליפות, רוני, שיחקה בצבע
תכלת. בצבע תכלת, ידוע, עד היום אנחנו רואים, כמו שאתה ציינת ויפה שזכרת, את כתר פלסטיק עם החולצות התכלת, ששם אנחנו כל פעם בערוץ 57, אנחנו זוכים לראות משחקים, אז צילמו כבר היטב, יחסית לתקופות קודמות, ושערים גדולים, ומבישולים גדולים, של לא רק מלמליאן, של גם יעקב שוורץ, שכבש לא מעט שערים, ובישל שערים, ואבי כהן כמובן, שהיה כוכב גדול.
אז בוא באמת ניגע באותם שחקנים, כי מצד אחד הייתה השדרה של הוותיקים, יוסי מזרחי בשער, ואורי מלמיליאן, עם חנן אזולאי, אז נכון שיוסי היה קצת יותר מבוגר מאחרים, האחרים פחות או יותר היו בני מחזור, אלה היו מנהיגים של ביתר ירושלים, את אבי כהן החזירו בהשאלה ממכבי שעריים.
נכון, אבי כהן נפצע בעונה של איבוד האליפות, כולם זוכרים את המשחק הטראומטי באימקה, ה-1-3, אבל היה משחק אחר שביתר ניצחה 3-2 בבלומפילד, בסיבוב הראשון בבלומפילד. ואז אני זוכר שאבי כהן, בגלל המסירות שלו לקבוצה, בגלל הרצון שלו, הפר הוראה של רופא. הרופא היה דוקטור ויינברג, במקרה אני הייתי קרוב למשפחת ויינברג, הבן שלו, שהוא כבר רופא בפני עצמו, היה חבר ילדות, ואני זוכר שהיינו יושבים בבית של הפרופסור ויינברג, והוא אמר לנו שזה פשע יהיה לעלות את אבי כהן למשחק הזה, כי אם אבי כהן יעלה למשחק הזה, אין לו סיכוי לגמור את המשחק, והוא יגמור בבית חולים. לצערנו, אותה תחזית של פרופסור ויינברג הייתה נכונה, ופרופסור ויינברג הוא שבאמת ניתח את אבי כהן, שאחר כך היה צריך לעבור ניתוח נוסף בגרמניה, ולכן הגיע למכבי שעריים, ובגלל שהוא הגיע למכבי שעריים, ושם השתקם, אז הוא רצה לחזור לביתר ירושלים, חזר לביתר ירושלים, ומה שהוא עשה בביתר ירושלים, אנחנו נשמע ממנו כמובן.
שלום אבי כהן.
שלום וברכה.
מה נשמע?
ברוך השם.
מתכוננים לחג?
כן, כמו כל עם ישראל.
אתה זוכר את העונה הגדולה היא, עונת 86-87, אבי?
כמובן, איך אפשר לשכוח עונה כזאת?
תגיד לי, אתה, דיברנו עם רוני ברון, ושאלתי את רוני, שאלנו את רוני, מתי אתה מרגיש או הרגשת שזו הולכת להיות עונה מיתולוגית של אליפות? מתי אתם הרגשתם את זה, השחקנים?
אני חושב שלאחר כמה מחזורים כבר יכולנו להבחין שקבוצה תוספת ושחקת ברמה גבוהה ועם שאיפות באמת גדולות. אתה רואה קבוצה בריאה שמסוגלת לקחת אליפות.
אתם תפסתם את המקום הראשון במחזור ה-60, אני לא טועה, ומאז לא איבדתם אותו, אבל העונה לא נפתחה הכי טוב. עם המעבר לבלומפילד, אחרי שעזבתם את אימקה, היו אנשים שבאו בטענות, מה פתאום ביתר ירושלים עוברת לשחק בבלומפילד, איך אתם השחקנים קיבלתם את זה?
קודם כל, לא לשחק בבית ולזכות באליפות, זה עוד יותר מעצים את העונה הנפלאה הזאת. אני חושב שאימקה זה היה באמת נפצר. הרבה קבוצות לא אהבו לשחק באימקה, הם היו מפסידים עוד בדרך, אומרים איך בקסטל הם כבר היו מפסידים את המשחק. אבל ביתר הייתה קבוצה מאוד טכנית עם שחקנים מאוד מוכשרים. בלומפילד זה היה מקום, אתה יודע, לתת להם לבוא לידי ביטוי. והקהל שזרם, יש לביתר קהל בכל הארץ, ובלומפילד בזמנו לא היו ממלאים כל כך, 20,000 ו-2,000 צופים, זה לא היה קל להביא. וביתר ירושלים כל שבת וכל משחק וכל הזמן האצטדיון היה מלא. הייתה דחיפה גדולה מצד הקהל, וברגע שהקהל גם דוחף, אז יש לך מוטיבציה גדולה להחזיר לו, וכך זה היה.
אתם למעשה עשיתם את מה שהקבוצות התל אביביות הגדולות לא עשו, לא הפועל ולא מכבי, לא מילאו את בלומפילד על בסיס קבוע.
נכון, בדיוק. ביתר יש לה קהל גדול וענק, והוא נמצא ומתפזר בכל הארץ. זה לא כמו שאתה יודע, יש קבוצות שרק באותה עיר, זה הקהל של הקבוצה. ביתר יש קהל, אין מקום בארץ שלא הגענו ולא היו המונים שרצו להיות בקרבתנו. כך שביתר ירושלים זה קבוצה מיוחדת. ובאותה עונה ניצלנו את כל הדברים, את כל מה שרק אפשר לנצל.
ואם לנצל, אז ברשותכם, אני רוצה רק לגוע בצד המקצועי. אתה רן, בצדק הזכרת שהממדים של אימקה היו קטנים, ומעבר לזה שהיו לביתר שחקנים טכניים, הם היו שחקנים שצריכים מרחב. וכשמדברים על שחקנים שצריכים מרחב, אז בראש הראשונה אבי כהן ושלמה שירזי, שהם שני מגינים תוקפים, והם היו הצרה צרורה במרכאות של יוסי מזרחי, שאני תמיד זוכר שיוסי מזרחי היה רב איתם וכועס עליהם שהם עולים ולא חוזרים. והוא אמר לי תמיד, יוסי מזרחי, אני לא אשכח, כדי לדבר עם אבי כהן ועם שלמה שירזי, הייתי צריך הוקי טוקי בבלומפילד. עד כדי כך, בלשון, בהתלוצצות כמובן, אבל באמת שירזי, במיוחד אבי כהן, באו לידי ביטוי בבלומפילד, וזאת הייתה עונת הפריצה של אבי כהן לעבר נבחרת ישראל, כאשר מילובן מיכיץ'
היוגוסלבי,
זכרו לברכה, המאמן של הנבחרת, ראה אותו, התרשם ממנו, ואבי כהן פרץ לנבחרת ישראל, והפך להיות קפטן נבחרת ישראל, וזה היה גאווה ירושלמית, קפטן ירושלמי לנבחרת ישראל, זה משהו שלא ישכח, כשהוא נמנה על אותו סגל שהפסיד לנבחרת קולומביה במשחק האחרון את העלייה למונדיאל של 90.
תגיד, אבי, יש איזה משחק ספציפי שאתה זוכר מאותה עונה?
אני חושב שהיו המון משחקים ממש גדולים בעונה הזאת, וקשה לציין איזה משחק שהיה בו איזשהו תפנית או משהו כזה, אבל אני חושב שהייתה עונה ממש מדהימה, ופשוט ידענו שאנחנו מנצחים עוד לפני שהתחלנו את המשחק, וזה דבר, זאת הרגשה מדהימה לכל שחקן, שעולים עם ביטחון ועם רצון. היו שחקנים צעירים שפשוט רק חיפשו איזה מוטיבציה שתהיה להם. ובאותה עונה זאת הייתה, אני חושב, עונה גדולה ביותר של ביתר ירושלים, שתזכר לעד, וגם האליפות הראשונה. וגם זה הייתה מחוץ לבית. ו... אני חושב שזה עונה בלתי נשכחת.
זו הייתה עונה של ירושלמים, כי אנחנו יכולים להזכיר את מומו שירזי שהגיע לביתר ירושלים עם מכבי נתניה, את גרי... הביאו את גרי ונדר מולן האנגלי שעד היום נשאר בישראל.
הוא היה חבר טוב של אבי כהן, ואבי כהן הוא היה אצלו בן בית, נכון אבי?
נכון, נכון. אני קיבלתי אותו לאדם שלי ועזרתי לו והכרתי לו את אשתו, הוא היום נשוי, הוא חי בארץ, יש לו ילדים.
אתם בקשר עד היום, אבי?
לא קשר יומיומי, אבל מדי פעם אנחנו מתראים.
הוא ברעננה, אם אני לא טועה, נכון?
נכון, נכון.
תגיד, אתה היית בהשאלה במכבי שעריים, היית עם שוקי נחמני, החזירו את שניכם לביתר, היה משה בן ארוש, והיה אודי אשש, ואופיר שמואלי חזר, אם אני לא טועה, שחק
ביתר רמלה.
או מקריית גת באותה עונה, היה גם כן בהשאלה.
הוא היה ביתר רמלה ובקריית גת.
ואתם מגיעים כשחקנים צעירים שגדלו בנוער של ביתר, ופתאום אתם עם החבורה המנוסה יותר, עם יוסי ואורי, ואלי שהוא פחות או יותר, כבר היה כבר כוכב גדול, אבל היה פחות או יותר בן מחזור שלכם, הפכתם את הקבוצה הזו להיות מקבוצה שדיברו תמיד על גביע וקבוצה חלשה שלא מסוגלת לקחת אליפות, פתחתם פה למעשה את הצוהר והפכתם את בית"ר ירושלים לקבוצה של המדינה.
ולפני שאבי משיב, אני רק חייב לומר דבר אחד, אבי היה מגן התקפי, אחד הגדולים בתולדות הכדורגל הישראלי, גם 17 השערים שהוא כבש במכבי תל אביב בעונת האליפות, אבל אבי, על הצעירים שבמלכם אני חייב לספר, התחיל כחלוץ, בנוער הוא היה חלוץ, ומי שהפך את אבי כהן מחלוץ למגן ימני, היה אליהו אופר, ובמשחק באים כמול הפועל כפר סבא, אבי כהן כבש צמד שערים, והשאר היסטוריה כמו שאומרים, ואז הוא התקבע כמגן למרות הקישורים ההתקפיים שלו.
לגבי השחקנים הצעירים שאמרת, אני חושב שזה לא הכי מדויק, כי אנחנו בשנים קודמות, אצל דובי שווייצר, נתנו עונות גדולות שהיה חסר רק אולי קצת ניסיון, כי הפסדנו אליפויות ממש בטיפשות.
1984, למשל.
אנחנו או לאור פציעות, או פשוט שיחקנו כדורגל יוצא מן הכלל.
והפציעה של אבי כהן עצמה פגעה מאוד באליפות של ביתר ירושלים, כמו שציינתי קודם, מאותו משחק של הסיבוב הראשון שביתר ניצחה, ובסיבוב השני כבר אבי כהן ראה את המשחק לצערנו על קביים.
נכון. ועם השנים, אתה יודע, איך אומרים, מתבשלים על אש קטנה, ומגיעים לרגע הנכון, וזה היה הרגע הנכון. אני חושב שאנחנו עוד כנוער, היינו נוער שניצחנו כל קבוצה, ושלטנו במשחקים, והפתענו המון שערים.
נזכיר את משה בן ארוש שהיה איתך נכון, בנוער, והיה בעונת האליפות גם.
רובם היו שחקני נבחרת נוער, ואנחנו פשוט בכדורגל הכירו אותנו עוד כצעירים. אנחנו היום מתחילים לעלות שחקן. בגיל 22, 23, 24, אנחנו בגיל 16, 17, כבר שיחקנו בוגרים.
ושיחקתם, שזה ההבדל הגדול.
נכון, שיחקנו, בטח, שיחקנו. אני בן 16 וחצי, כבר הייתי שחקן בוגרים.
תגיד, אבי, אתה זוכר את האליפות הזו כבאמת הרגע אולי הגדול ביותר שלך בקריירה, או אולי גם דברים שהגיעו בהמשך?
כמובן שהדבר הראשון תמיד הוא המרגש ביותר. לאליפות הזאת סיפו כל כך הרבה שנים בירושלים, כל פעם היה תהפוכות, תמיד ברגע האחרון הפסדנו אליפויות, וכולם סיפו לזה, מתי זה יקרה. וכשזה קורה בפעם הראשונה, תמיד זה נחרט לעד, וזה דבר מרגש מאוד.
אתה עדיין עוקב אחרי ביתר, שומר לה חסד נעורים עד היום?
אני נולדתי בביתר וממשיך להיות בביתר, ואני תמיד אשאר ביתר, למרות שאני מאוד מפרגן למכבי תל אביב. אני הייתה לי תקופה מאוד טובה במכבי תל אביב, ואני מרגיש בית במכבי תל אביב, אבל אי אפשר לעקור את השורשים. נולדנו פה ותמיד נשאר ירושלים.
אבי הוא יליד מוסררה, ובמוסררה שאב ילד, אז היו שחקנים שגדלו, יוסי חכם, איציק ג'אנו, ואבי...
אלי מיאלי,
נכון.
ואבי, שהוא צעיר מהם, גדל עליהם כך שהמעבר שלו לביתר היה אז טבעי, יחד עם משה בן ארוש, שגם היה יליד מוסררה, ושניהם כיכבו אז ביחד, ועלו ביחד לקבוצה הבוגרת.
אני אגלה לך סוד, רוני.
משה גם קשר וגם בלם נהדר.
אני אגלה לך סוד, כי איציק, אח של אבי, למד איתי בבית ספר, ולא מעט פעמים ביים, כך שהיינו יושבים על הפס בטון, האחים הגדולים של אבי היו שומרים
על העץ.
אחורה כשהם ישבו על העצים.
על העצים,
אחורינו.
כן. מומי וקובי.
ואם היינו רוצים לאכול, מומי וקובי היו דואגים לנו לאוכל ולשתייה, ובהמשך אני זוכר שגם ניר, האח הקטן של אבי, גם הגיע לביתר. כן,
והעץ היה ממוקם מעל הדוכן של מחלוף, שזה היה הקיוסק.
נכון,
עם הסנדוויצ'ים הכי טעימים בארץ.
הסנדוויצ'ים של מחלוף שהיה עובד דואר, ואני זוכר אותו עד היום.
אתה יודע, רוני אמר שאני גדלתי על חכם ומיאלי וג'אנו. אני בדור הזה שהספקתי אפילו לשחק איתם.
נכון.
השחקתי עם חכם, השחקתי עם ג'אנו, השחקתי עם מיאלי, ושיחקתי עם שחקנים שבכלל היום, אתה יודע, זה נראה כאילו...
מבחינתך זה היה הגשמת חלום, אם אני לא טועה, אני זוכר. נכון, נכון. אני זוכר גם את המשחקים הראשונים שלך, אבי בבוגרים, כשהציבו אותך כחלוץ, ואני זוכר שהיה לך משחק ראש נהדר, אבל באמת קרדיט ענק לאליהו אופר שזיהה את היכולות של אבי להגיע מאחור ולהיות יעיל יותר, ואני חושב שאבי במבט לאחור, אני חושב שזאת הייתה ההחלטה של קריירה, כמו שאומרים, כי אני לא חושב שלא היית חלוץ טוב חלילה, אבל אני לא חושב שמעמדה של חלוץ היית יכול לפתח קריירה כל כך מוצלחת ולהגיע כל כך רחוק כפי שהגעת מעמדת המגן הימני.
נכון, אני חושב שזו הייתה החלטה מאוד נכונה, היה לי כושר באמת טוב.
כושר גופני אדיר.
כושר גופני שיכולתי להביא אותו לידי ביטוי במשחק.
אין ספק, זה הכושר הגופני.
ובתקופה שאני, רוני הזכיר שאתה יודע, יוסי מזרחי, בתלוצצות, כן, היה אומר, אתם לא יורדים. אבל אני כל הזמן הסברתי, וזה גם היה הקרדיט שלי מהמאמנים, כשאני הייתי צריך לעלות, אז אני, והייתי עולה הרבה, אז אותו שחקן, אותו חלוץ, או קיצוני, כמו שהיו קוראים לזה בזמנו, הוא היה צריך לרדוף אחרי כל המשחק. הוא לא היה מתרכז בכלל לשחק בהתקפה. הוא היה נהפך למגן. וככה היינו מרוויחים, גם אותי בהתקפה, וגם את החלוץ שלהם בהגנה. וכך ניצלנו הרבה הרבה משחקים, שהיית יודע שבשפת משחקים שלהם, אמרו, היו נותנים להם הוראות לשחקנים בכירים, אני אתן לך שמות כמו רוני רוזנטל, ששלמה שרף היה אומר, אתה לא נותן לאבי כהן לעלות, או כל מיני מאמנים שהיו אומרים, אבי כהן ושירזי, אתם חייבים לשמור עליהם, וכך היינו מוצאים את כל העוקס בכלל של הקבוצה, שהייתה בא לשחק נגדנו, ולא היו נשארים בלי התקפה.
אבי כהן ירושלמי.
מה שקרה, שגם בזמנו, העיתונות לא ידעה לקרוא את הנושא הזה של מגן תוקף. הם היו באמת, היו הרבה כתבות שהיו אומרים שאנחנו מזניחים את ההגנה. אבל זה לא נכון, זה הכדורגל הנכון, ששחקנים צריכים לעלות ולהשתתף במשחק, כמובן ולרדת חזרה, אבל זה היופי של המשחק של
הכדורגל,
וזה ההפתעה של הכדורגל.
אבי כהן הירושלמי, תודה רבה. חג שמח.
בבקשה, חג שמח.
שמע, אני לוקח מאבי כהן דווקא את המשחק שאולי עורר את ביתר ירושלים, את הניצחון 5-3. אבי כהן, זה היה במחזור החמישי על ביתר תל אביב. אבי כהן כבש אז את אחד מחמשת השערים, נכון. ולמעשה זה המשחק שהוביל את הפריצה הגדולה של ביתר, שקצת גמגמה בארבעת המחזורים הראשונים.
נכון, זה אחד המשחקים שבאמת נתן לביתר ירושלים מומנטום, ובהחלט אחר כך הדרך הייתה סלולה יותר לאליפות. אתה רק ציינת רן, ורציתי שגם אבי כהן ישמע, אבל הוא כבר ישמע אותנו אחר כך. אתה אמרת אבי כהן הירושלמי, ולא סתם אמרת אבי כהן הירושלמי, כי הרבה לפני שאבי כהן הירושלמי פרץ לכדורגל הישראלי ככוכב על, כמטאור, אבי כהן זכרו לברכה. אבי כהן התל אביבי שלצערנו כבר לא איתנו.
אבי לה,
שעליו אפשר לעשות כמה תוכניות, ואני חייב לומר לך דבר אחד, אני לא אשכח, ב-1984, באחד האירועים, אני פוגש את אבי כהן, זכרו לברכה, והיה אבי כהן שלנו, הירושלמי. ואז אני כעיתונאי רציתי בשביל הגימיק לעשות תמונה משותפת לעיתון. ואני זוכר את אבי כהן הירושלמי, איך שהוא התרגש, ואיך שהוא ממש היה ביישן לעמוד על יד אבי כהן, הכוכב הענק, כי אבי כהן עוד לא היה כזה כוכב גדול, הוא היה שחקן ליגה ידוע. ואחר כך הוא פרץ לתודעה, עד כדי כך שהיו צריכים לבוא ולהבדיל ביניהם, כי הוא היה כזה כוכב שהיו צריכים להגיד אבי כהן הירושלמי ואבי כהן התל אביבי. אבל איך זה התחיל, כמו שאני אומר לך, הוא היה ממש נרגש שהוא בכלל עומד על יד כוכב כמו אבי כהן התל אביבי.
במחזור הסירים את הירושלים ניצחה את הפועל כפר סבא 3-2, סמי מלכה, אלי אוחנה ואורי מלמיליאן כבשו, ואז הגיע ניצחון חוץ על הפועל תל אביב משער של אבי גולדר, שנפצע בהמשך העונה. במחזור ה-12 ניצחון על מכבי תל אביב בגשם שוטף בבלומפילד 2-1. אלי אוחנה מככב, אבל חטף שפעת אחרי אותו משחק והושבד לתקופה קצרה. בינואר הגיעה פגרת נבחרת הנוער. אתה זוכר את התקופה של טורניר החורף המפורסמים? ביתר ירושלים אז פוגשת לא אחרת מאשר פריס סן ז'רמן למשחק אימון, מנצחת אותה 2-1. אבי כהן הרשים, והזכרת את הזימון של מיכיץ', מאמן נבחרת ישראל, לסגל הלאומי. הפגרה קצת עצרה את ביתר.
פגרה ארוכה.
הפגרה הארוכה קצת עצרה את ביתר. במחזור ה-21 היא בקושי ניצחה את ביתר נתניה בחוץ 2-1. זה במגרש הישן בטוברוק.
בדקה ה-90. הייתי במשחק הזה בדקה ה-90 במגרש בטוברוק.
הצגה של סמי מלכה. אתה זוכר את עדי
אדר? אתה יודע מי אימן את ביתר נתניה במשחק הזה?
אני זוכר מי אימן בתקופה הראשונה את ביתר נתניה באותה תקופה.
אז באותו משחק אימן את ביתר נתניה, לא אחר מאשר ביתרי מלידה, שמעון צ'רנוחה. שהוא כמעט שחט תיקו מביתר ירושלים, אבל היה שופט רחמים דינאצ'י, שנתן תוספת זמן.
מכובדת.
מכובדת בלשון המתה, שכמובן הטענות של צ'רנוחה וחבריו היו שהתוספת הזאת הייתה מכוונת עד שביתר תכבוש.
יש כך... כאלה, תקשיב, יש כאלה שאומרים שהוא אפילו ניגש לאברהם לוי ואמר לו, אברהם, תירגע, אני אשרוק רק שיהיה גול.
יש בזה משהו, אתה יודע, זה קצת מיתולוגיה, אבל היו שופטים, שאני יכול להגיד לך שבתקופה ההיא הכל היה משפחתי, היו שופטים שכדי להתחבב על אברהם לוי, שהיה מארח אותם, היו קצת ככה מנסים למצוא חן בעיניו, וכשאני אומר מנסים למצוא חן בעיניו, בעיניו אפשר היה למצוא חן בעיניו רק במגרש.
בסיום אותו משחק, ביתר ירושלים מנצחת, שירים ושערים, המגרש בטוברוק נדם, בסוף המשחק מחדשים את הקשר עם עדי אדר ששידר את המשחק, ומה הוא מדווח? טוברוק ניצחה 2-1, ביתר נתניה כמובן, ניצחה 2-1, וזה היה דיווח מוטה כי ביתר ירושלים ניצחה בסופו של דבר. בסיום העונה, ביתר ניצחה את מכבי תל אביב, משחק האליפות היה 4 מחזורים לסיום, בשניים במאי 1987, יום חם ואביך בבלומפילד, וכמו שנזכרנו עם רוני ברון מוקדם יותר, באותו ערב, ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, והחגיגות של ביתר היו קצרות, קצרות מאוד.
קצרות מאוד, אבל לפני כן אני חייב לציין, ביתר ירושלים הוליכה 1-0 משער בלתי רגיל של סמי מלכה לחיבורים, לעבר היציע, היכן שבבלומפילד היה, אני לא יודע איך עכשיו יהיה, החדר הלבשה שיוצאים מאחורי השער, לשער הזה, ו...
שער 5 של אוהדי הפועל.
שער 5, ושלמה שירזי כבש את השער השני לקראת הסיום, לכיוון שער 11, השער ממול, ניצחו 2-0, ואז כמובן כל שחקני ביתר ירושלים הונפו על כתפי האוהדים, הייתה איזה חצי שעה של חגיגה במגרש, אבל כמובן מפאת קדושתו וכבודו של יום הזיכרון, אז החגיגה הזאת היא קוצרה, והשיירה לירושלים, בניגוד לשיירות אחרות, אחרי ניצחונות, אחרי משחקי גביע, הייתה שיירה דוממת, וטוב שכך.
כן, אז ככה נסכם בפרק קצרצר מתוך כתבה של רון עמיקם, שסיקר את אותה אליפות של ביתר ירושלים, כי שחקני ביתר ירושלים הוזמנו לשחק בנהריה ביום העצמאות, אחרי שהם חגגו בקצרה, ואז כותב רון עמיקם במעריב, בכתבת תזכורת לפני שנתיים, גם שחקני ביתר רצו לחגוג, אבל הם לא עשו זאת בירושלים, אלא בנהריה.
ביום העצמאות,
ראש העירייה חיים לבב הזמין את הקבוצה מבעוד מועד לשחק ביום העצמאות בעיר, מול ביתר נהריה, הקבוצה המקומית ששיחקה אז בליגה ב' וקיבלה חיזוק מכוכבי הליגה הבכירה. שחקני ביתר יצאו בערב החג למועדוני לילה בעיר ובסביבותיה, שם בנהריה, שתו כהוגן וסגרו את הלילה בבוקר. בשתיים בצהריים החל המשחק, וביתר ירושלים, האלופה הטריה, חטפה 8 שערים. כולם עלו שיקורים, נזכר יוסי מזרחי, אז שוער הקבוצה. זהו, עד כאן האליפות של ביתר ירושלים ההיסטורית ב-1987. אנחנו נהיה עם עוד סיפורי ספורט ירושלמים, כאן ב-5 רדיו, להתראות בפרק הבא.
תודה רבה לך, רן, היה נעים מאוד.
תודה רוני.
שוב, החזרת אותי לימים בלתי נשכחים, וריגשת אותי מאוד. כל אלפי האוהדים את נשמתם נתנו.